לומדים מאמר קצר, דיבור המתחיל ועיזה הטהור על הטמא, בליקוטי תורה על פרשת חוקת. המאמר נמצא בדף סמך א' בעמודה השלישית. הפסוק מדבר על אדם שנטמא בטומאת מת, והתורה נותנת את התהליך איך מטהרים את האדם הטמא הזה. אז במשך השבעה ימים, עד שהוא יכול לטבול ולהיות טהור, צריך שיזו עליו מים חיים שיש בהם אפר מהפרה האדומה. והפסוק אומר, ויזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי. צריך לזות עליו ביום השלישי וביום השביעי מים חיים עם האפר של הפרה האדומה. וזה תהליך הטהרה של טמא המת. במאמר הקצר הזה, אדמו"ר הזקן יסביר, למה ההזעה על הטמא דווקא ביום השלישי וביום השביעי? מה המיוחד ששני הימים הללו שיש להם את הכוח לבטל את טומאת המת? ובמילא להביא עניין של חיים. אומר אדמו"ר הזקן כך, הנה בתחיית המתים כתיב, הפסוק שמתאר את תחיית המתים, הפסוק אומר שם, תחילת הפסוק הוא יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. רואים שיש דגש מיוחד בתחיית המתים על יום השלישי. מה מיוחד ביום השלישי דווקא? מה מיוחד במספר שלישי שהוא קשור לתחיית המתים? והעניין, כי יש את הביטוי שאומרים בתפילת 18, מחיה מתים וברחמים רבים. כדי שיהיה תחיית המתים, אז צריך להתגלות רחמים רבים. רחמים רבים זה בחינת רחמים שלמעלה מסדר ההשתלשלות. יש כידוע בסדר ההשתלשלות את ספירת התפארת, שתפארת עניינו רחמים, אבל רחמים של תפארת זה רחמים של סדר השתלשלות. יחסית לרחמים רבים שלמעלה מסדר השתלשלות, אז תפארת זה עניין מוגבל, לפי מדידה. לעומת רחמים רבים, זה בלי מדידה והגבלה, וממנה באה תחיית המתים. כמו שיש את הלשון, טל שעתיד להחיות בו את המתים, כתוב שכאשר פרחה נשמתן של עם ישראל במתן תורה, אז החזיר להם הקדוש ברוך הוא את הנשמה, אז הגמרא אומרת שזה היה בטל שעתיד להחיות בו את המתים. הטל הזה גם מבטא את אותה הדרגה של רחמים רבים שלמעלה מסדר השתלשלות, והוא מקור י"ג מידות הרחמים, כמו שכתוב בדיבור המתחיל, ויחילך את המן. במאמר על פרשת עקב, ויחילך את המן, שם הוא מדבר על הטל שכידוע ירד יחד עם המן, שם מדובר על מעלת הטל שהוא עניין שמבטא רחמים רבים. כל פנים אנחנו רואים שעניין הזה של רחמים, רחמים רבים, הוא מקור של תחיית המתים. והנה תפארת. מידת התפארת, שזו המידה השלישית מזי רמפין, בסדר השתלשלות של 10 ספירות. אז מידת התפארת שהוא מידת הרחמים. ומידת הרחמים הרי היא מידתו של יעקב. יעקב הוא השלישי שבאבות. אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה, יעקב זה רחמים, תפארת. אז כתוב על מידת הרחמים, כידוע הרי שהספירות מתחלקות לשלושה קווים, קו ימין, קו שמאל וקו אמצע. קו האמצע נמצא התפארת, שזה מידתו של יעקב. אז כתוב שמידתו של יעקב עולה עד הכתר. הקו האמצע, של מידת הרחמים, תפארת, של סדר השתלשלות, היא עולה בקשורה עד הכתר, שזה למעלה מסדר השתלשלות, שזה בחינת רחמים רבים. וזה דווקא קשור ליעקב, כידוע בסוד בריח התיכון. ידוע הרי שהיו שלושה בריחים בהקמת המשכן, והבריח התיכון הוא כנגד יעקב אבינו, שעליו נאמר המבריח מן הקצה לקצה. כמו בקשמיות, הבריח התיכון היה מקיף את המשכן, לפי דעה אחת את כל דפנות, כל הצדדים של המשכן מן הקצה לקצה, זה עניינו של יעקב שמלמעלה עד למטה. במילא, הגם שמידתו של יעקב היא מידת התפארת של סדר השתלשלות, אבל מידת התפארת קשורה עד למעלה, עד הרחמים רבים שלמעלה מסדר השתלשלות. וזהו ביום השלישי דייקה יקימנו. עכשיו אנחנו מבינים מה המיוחד של העניין של תחיית המתים, שכתוב שיקימנו, יקימנו את המתים שיחיו, זה יהיה ביום השלישי, כי השלישי קשור לרחמים רבים, קשור לתפארת שממשיך מכתר ממידת הרחמים רבים, מרחמים שלמעלה מסדר השתלשלות. ואין מה שכתוב על פסוק זה לקמן גבי עשרת ימי תשובה. וזהו העניין הזה של רחמים רבים, שזה ביטוי נפלא שמחבר יהודי לאלוקות, ובמילא מרחיק אותו מכל עניין של הפך החיים. זה מרומז גם כן ממה שנאמר בספר שמות לגבי יציאת מצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, והפסוק מסיים, ואביא אתכם אליי. אז מה הדיוק שהפסוק מתאר שהקדוש ברוך הוא נושא אותנו על כנפי נשרים? המיוחד בנשר, הרי נשר זה אחד מארבע פנים שבמרכבה העליונה, פני נשר, ונשר כידוע מבטא את העניין של בחינת רחמים. כמו שבגשמיות, העוף, הנשר, הוא עוף רחמני. אז מה הכוונה ואשא אתכם על כנפי נשרים? אז זה לא רק הפשט שהקדוש ברוך הוא יישא אותנו וירים אותנו כי הוא, יש לו רחמים עלינו. אלא יש כאן גם רמז ליהודי, שעבודת השם של יהודי כדי שהקדוש ברוך הוא יוציא אותו ויחבר אותו, ירומם אותו, הוא צריך לגלות בנפש שלו את כנפי נשרים. צריך לגלות בנפש שלו את העניין של רחמים, לעורר רחמים על ירידת הנפש. כשאדם יורר רחמים על עצמו, על הנפש שלו שירדה לתוך גוף, לתוך עניינים נמוכים, וההתעוררות רחמים הזו, כמו שאנחנו בתפילה מבקשים הרבה פעמים, ואתה ברחמך הרבים, רחם עלינו, אז זה יפעל שבעל ידי זה ואביא אתכם אליי ממש. כמו שנאמר בספר דברים, כנשר יאיר כינו, אז כמו שהנשר יישאו על עברתו, כמו שהנשר נושא את הגוזלים שלו על הכנפיים שלו, ככה הקדוש ברוך הוא יישא אותנו, זה המעלה של הרחמים. אז זה גם מסביר למה בתחיית המתים זה קשור דווקא ליום השלישי, לעניין של רחמים, כי הרחמים פועלים את העניין של חיים. הפסוק מדייק ואומר, לא כתוב סתם ביום השלישי יקימנו ונחיה, אלא הפסוק מוסיף עוד מילה, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. מה זה הלפניו? ונחיה לפניו דייקה. המילה לפניו היא מדויקת, היינו מה בא להדגיש לפניו, שלעתיד לבוא יתגלה פנימיות עתיק יומן, שלעתיד לבוא יתגלה הפנימיות של הכתר, שלמעלה מהתיקון והשבירה. כל העניין של השבירה, שבירת הכלים, הוא הרי גרם את העניין של המוות. ברגע שיתגלה הפנימיות, אז יהיה חיים, יתבטל כל עניין של הפך החיים. וזהו, זה גם מרומז מה שנאמר אצל אברהם אבינו כשהוא הלך לעקידה, כתוב ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. גם שם במדרש, מדרש רבה על פרשת וירא, פרק נ"ו, מביא על הפסוק הזה הרבה עניינים נפלאים שבמשך הדורות התרחשו ביום השלישי. בין הפסוקים הוא מביא גם את הפסוק הזה של ביום השלישי הקימנו ונחיה לפניו. שמה שהתגלה לאברהם אבינו באותו ביום השלישי, וירא את המקום מרחוק, הגילוי שהיה זה לא רק פיזי המקום שהוא גילה את המקום הפיזי איפה יהיה עקדת יצחק, אלא המעלה של יום השלישי, המעלה של הבחינה של השלישי, היא פועלת לגלות גם דברים שהם ברמה של רחוק, כמו שהוא יסביר מיד. השלישי זה כמו שאמרנו המידה של יעקב אבינו. על מי נאמר כאן וירא את המקום הרחוק? על אברהם אבינו. דהיינו מי מסייע לאברהם אבינו שיהיה לו את הגילוי של מרחוק על ידי ביום השלישי, על ידי מידתו של יעקב. והוא על דרך, זה על דרך הפסוק שאומר ליעקב אשר פדה את אברהם, שידוע על זה הביורים בפנימית התורה, שיש, אם יש לאדם לם ואסתר בבחינה של אברהם, אברהם זה אהבת השם, שיש לו כיסוי וקושי בעניין של אברהם, אז מי יכול לבדות אותו זה יעקב מידת הרחמים. גם פה הוא אומר שעל ידי ויום השלישי, על ידי מידת הרחמים, מתגלה עניינים רחוקים. מה הפירוש עניינים רחוקים? כי בחינת מרחוק הוא מה שרחוק מהשגה. רחוק, מה פירוש רחוק? רחוק זה דבר שאי אפשר להשיג אותו. נעלה מאוד. לדוגמה, העניין של פרה אדומה ששלמה המלך אמר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, שאמר שלמה על מצוות פרה אדומה. אז גם דבר שהוא רחוק יכול להימשך למטה. בזכות מה ובכוח מה? ביום השלישי וירא את המקום הרחוק. זה המעלה של יום השלישי. הרחמים רבים יכולים להמשיך גם בחינות שהן מאוד נעלות והן רחוקים. הם יכולים להימשך על ידי השלישי. וכל זה נמשך על ידי ביום השלישי. שמה זה ביום השלישי? זה בחינת רחמים כנל. מביא לכך עוד עניין מה הדבר הרחוק שמתגלה על ידי השלישי. אומר, כתוב לגבי מצוות תשובה, כתוב בפרשת ניצבים, ואין מה שכתוב במקום אחר על פסוק, כי המצווה הזאת, אז לפי אחד ההסברים, מדובר שם על מצוות התשובה, כתוב על מצוות התשובה ולא רחוקה היא. מצוות התשובה פועלת שלא יהיה הדבר רחוק ממך. אז מה הרמז כאן? יש בחינה שהיא בעצם רחוקה. ומה הופך אותה להיות לא רחוקה? התשובה. שנאמר על מצוות התשובה. מהו הבחינה הרחוקה שהתשובה מקרבת אותה? כי הגם שהמשכה מבחינת כתר מקיף עליון, מה שנקרא רחוק, אפילו כדי שאדם, התשובה תנקה אותו, תרומם אותו, זה צריך להיות המשכה של למעלה מסדר השתלשלות, זה בחינה גבוהה מאוד שנקראת מקיף עליון, רחוק. אף על פי כן, כשיהודי חוזר בתשובה, קרוב אליך הדבר. אז הדבר מתקרב אליו, זה לא רחוק. חזרה בתשובה זה שהוא מורה רחמים רבים על נפשו. אז שוב אנחנו רואים את המעלה של השלישי, של הרחמים, שהיא הופכת את הרחוק לקרוב. והיינו כעניין, זה כמו שנאמר, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. כשיהודי מעורר את כנפי נשרים, מעורר את העניין של הרחמים, אז הוא נהיה אליי, הוא נהיה קרוב לקדוש ברוך. וכל העניין הזה קשור גם כן לפסוק שעליו אנחנו פתחנו את המאמר, על ההזעה של האפר, של פרה אדומה, על התמה, שבפנימיות זה העניין גם כן של עבודת התשובה. והנה, אפר הפרה הוא גם כן מבחינת תשובה. האפר של הפרה זה בדיוק תשובה, כי מה זה אפר של הפרה? לוקחים פרה ושורפים אותה. ואת האפר מחברים ממים חיים ומזה נהיה טהרה. מה זה קשור לעניין התשובה? לשרוף כל הערעורים בישין. כל המחשבות הרעות, הלא טובות שיש לאדם צריך לשרוף אותן. זה נקרא שריפת הפרה. ועל ידי זה, כשהוא שורף את הפרה, הוא שורף את כל המחשבות הלא טובות, חוזר בתשובה, אז נמשך מים חיים. מבחינת החכמה ורחוקה. אותו בחינה ששלמה המלך אומר, רחוקה ממני, זה נמשך אל היהודי. לרחוק שנעשה קרוב, כשהוא חוזר בתשובה, זה כבר לא רחוק, זה נהיה קרוב. כמו שנאמר על אברהם אבינו, ביום השלישי, וירא את המקום מרחוק. וכעניין ההזעה לתאר תמימת, כמו שיש את ההזעה של האפר של הפרה האדומה. ועל ידי זה היו מתארים את האדם שנטמע בתאומת המת, זה בדיוק עבודת התשובה של יהודי. כי אדם שחוטא הוא כמו מת, והתחיית המתים זה טהרת המת, ההפר. ככה ממש יחיה איש את נפשו, האסורה וקשורה באבלי עולם, ונחשבת כמת. כמו שכתוב, היתן את רשעים כברו, ואמרו, כמאמר הזל, רשעים בחייהם קרויים מתים. אז אדם שהוא בחטא נקרא מת, עכשיו הוא צריך להתנתק מאבלי העולם ולחיות. והיינו מהי עבודת התשובה שמחיה אותו? על ידי התעוררות רחמים רבים מלמעלה. אחרי כל ההקדמה הזו נבין למה הזעה היא דווקא ביום השלישי. אנחנו צריכים להבין גם את השלישי וגם את השביעי. אבל כרגע אנחנו מבינים מה מיוחד בשלישי. יום השלישי מבטא את הרחמים. ולכן הזעה הוא גם כן ביום השלישי. שמה העניין, מה מרומז, מה התוכן של יום השלישי? על ידי שמעורר רחמים על נפשו, כמו שאנחנו מתפללים ברחמך הרבים רחם עלינו, או כמו שאומרים, והוא רחום יחפר אבון, אז כשמזים את האפר עם המים חיים ביום השלישי, זה מבטא את עניין הרחמים שיהודים מגלה, שקדוש ברוך הוא ירחם על נפשו, זה מוריד את תאומת המת, מוריד את השייכות למת, מוריד את השייכות להפך החיים, וזה החזרה בתשובה. מה זה ביום השביעי? כמו שביום השלישי הוא כנגד יעקב אבינו, כנגד מי הוא ביום השביעי, ובמילא נבין מה העניין היום השביעי. או ביום השביעי הוא בחינת מלכות. ספירה השביעית זה מלכות, כמו שהשלישית זה תפארת. והוא מי כנגד מלכות? בחינת דוד, כנגד דוד המלך. כמו שאנחנו רואים הוא בזין ושפיזין, מסתכלים בשבע אושפיזין שמוזכרים בסוכות, אז יעקב הוא הגימל ודוד הוא השביעי. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להבין מה העניינו של יום השביעי, צריך להתבונן מה היה עניינו של דוד. מבחינת דוד, שהיה מרכבה לבחינת מלכות, דוד המלך הוא היה מרכבה למלכות, הוא מבטא את מלכות, למה מה הייחודיות של דוד? לפי שהוא בחינת דוד עבדי. כי דוד היה בביטול מוחלט לאלוקות, שהוא נקרא עבד. והנה כתיב, כמו שהפסוק אומר, כי לי בני ישראל עבדים. פירוש, על ידי שיהיו בבחינת עבדים, שיהודי הוא יהיה בטל באופן של עבד, על ידי זה יהיו לי ממש. שבחינת עבד, שהוא הביטול לגמרי, בלי שום טעם ודעת, שורשו גבוה מאוד. שהעבד בטל לגמרי לאדון, השורש של הביטול מגיע מאוד גבוה, והיינו שממשיך מבחינת כתר, שלמעלה מהחוכמה והבינה, הוא בחינת מלכות אין סוף, מלכות זה עניין של עבד, אז יהודי שעובד את השם בביטול, ממשיך עליו את הבחינה הזו של מלכות אין סוף, וזהו בחינת לי ממש, זה נקרא כי לי בני ישראל עבדים. על דרך המבואר במקום אחר על פסוק, וירסתיך לי לעולם, שבבחינה זו, אם יש דרגה של לי, אז זה לעולם, אין שייך שינוי. וגם, עוד נקודה שאנחנו רואים, במעלה הגדלה הזו של של החוכמה של הביטול של למעלה מהדעת של הביטול של המלכות וגם הנה שורש תומת מת מה השורש שמזה הגיע תומת מת זה נמשך משבירת הכלים בגלל שיש שבירת הכלים אז ניצוצות נפלו למטה אז נהיה עניינים של הפך החיים הפך החיים ריחוק מאלוקות כמו שבתורה מפורטים שבע מלכים דתו שמתו, וימלוך וימות שכתוב על כל אחד מהם, וביניהם יש בלע מבחינת הדת. זאת אומרת, שולחים לפי דת, לפי טעם ודת, מזה יכול להיות מוות. וזהו גם כן עניין עץ הדת, טוב ורע. שאין גם בחוכמה אילאה, כשמאיר חוכמה אילאה שזה למעלה מהדת, כתיב ימותו ולא בחוכמה. כי אם יש חוכמה אז אין מוות. חוכמה תחיה כמו שכתוב, שזה עץ החיים. אז אם חוכמה זה חיים, אז כל שכם מבחינת קטע שזה עוד למעלה מחוכמה זה חיי החיים. אז איך מקבלים את הגילוי הזה של קטר, של חיים, וזה נמשך על ידי הביטול. שזה עניין של עבדות, עבד, כמו דוד המלך. שלמעלה מהדת, שהוא בחינת ביום השביעי, ממנו אנחנו מבינים למה מזים ביום השלישי וביום השביעי. זה שתי הבחינות. שמגלות את הגילוי הנפלא שיתבטל כל עניין המוות. ועיין מה שכתוב בפרשת ויקל, בדיבור המתחיל, קחו מאיתכם תרומה, בעניין ועד אין לו הפסק, עיין שם. לכן אנחנו רואים גם על דוד וגם על יעקב, דיינו גם על השביעי וגם על השלישי, כתוב עליהם ביטויים של חיים נצחיים. וזה עניין דוד חי וקיים, והנה גם ביעקב המועזל, יעקב אבינו לא מת. כי יעקב ודוד מביאים את החיים, הם מגרשים ומבטלים את תאומת המת. שהוא מבחינה של למעלה מהשבירה, מבחינה כזו של למעלה משבירת הכלים, ממילא אין עניין של נפילה ומוות. ולכן ההזעה לתארת מהמת, להביא רוח התאומה, הוא דייקה ביום השלישי וביום השביעי.